רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, יום משפחה שמח, חודש אדר נכנס ואנחנו מרבים בשמחה. נבלה כאן היום שעה קלה, נשוחח על משפחה, אימהות, נדבר על לידה, על לידות, כמה משפחה זה, כמה התרגשות, מה זה מבחינה טכנית לידה? אז לידה היא תהליך שבו מסתיים ההיריון האנושי, והעובר יוצא לעולם מרחם אמו לאוויר העולם. יחד עם זאת, כמה לא טכנית היא לידה, כמה רגשות, תחושות, ציפיות, התרגשות יש מאחורי המילה הזאת. היווצרות של חיים חדשים, קסם הבריאה. נתחיל קצת מהמקורות. בספר בראשית מוצג צער הלידה והכאבים שהאישה חשה כאחת הכללות שקיבלה אישה לאחר חטא עץ הדעת. אבל אנחנו יודעים שמבחינה רוחנית לידה והילד או הילדה שמגיעים לעולם הם המתנה הגדולה שאנחנו מקבלים ושאפשר בכלל לקבל. בימינו נעשית לידה בדרך כלל בבית יולדות, שהוא בית חולים יהודי, תחת הרדמה, אפידורל. נדבר היום על אפשרויות נוספות. אני אוסיף ואומר שגם הנומרולוגיה מדברת על לידה ועל תאריכי לידה, וכי תאריך הלידה מכיל בתוכו אנרגיה אשר תבוא לידי ביטוי בחיים. כל מספר מכיל בתוכו דרכי חשיבה, דפוסי התנהגות, וכשהנשמה בוחרת להגיע לכאן, היא בוחרת צופן אנרגטי, יחיד ומיוחל, המכיל בתוכו את כל השיעורים והחוויות שהנשמה תעבור. מאזינות ומאזינים, על כל זה אנחנו נדבר היום עם האורחת המאוד מאוד מיוחדת שאתם כבר תכירו. אני נעמי חייקה, אני נומרולוגית, אני מאמנת אישית, אני מומחית לגיל הזהב, ואתם מוזמנים להשאיר לנו הודעות, לשלוח שאלות. יש לנו וואטסאפ, אני רואה את הוואטסאפ כאן, מספר הוואטסאפ 053-807-1213. שלום ואחר הצהריים טובים לך, שרי קרוכמל. אמרתי נכון? אמרתי מדויק.
להיות פה.
יופי, שרי, אז לך כיף ולי עוד יותר כיף, כי אני מתרגשת שיצא לנו יום המשפחה.
וואו,
נכון?
איזה דיוק.
לא תכננו.
לא ידענו, לא הסתכלנו ביומן, מה שצריך לקרות קורה.
הכל מדויק.
מדויק.
שרי, אני רוצה להציג אותך למאזינים ולמאזינות שלא מכירים אותך. למרות שהרבה אנשים כן מכירים אותך, וקיבלתי הודעות בוואטסאפ מנשים שעברו אצלך תהליכים. אבל בואו תקשיבו מי הגיע היום אלינו. השרי קרוכמל היא מיילדת בית, מנהלת קורס דולות וקורסי הכנה ללידה, ובעלת מרכז, נכון? מרכז בשם אמא אדמה. שם גם, שתכף נדבר עליו. אז את הגעת אלינו לדבר על נושא כל כך חשוב, ביום כל כך מיוחד. ושרי, אני רוצה לשאול אותך, מה הביא אותך לעסוק במקצוע שהוא באמת כל כך עתיק, כי מילדות היו עוד תמיד, ועם זאת הוא כל כך מודרני, כי יש היום תמיד יולדים ותמיד נולדים, ואני חושבת שאין אדם שלא ישתמש בשירותים של מיילדת, כי כל אחד הרי נולד. ותספרי לנו איך הגעת למקצוע הזה. רק תדברי לתוך המיקרופון.
בסדר גמור. אז קודם כל באמת תודה על האירוח הזה, הוא באמת מיוחד בשבילי, ובמיוחד במיוחד שהוא יצא לתוך יום המשפחה, ואני מאוד נהנית מההגדרה המודרנית החדשה של יום המשפחה, ולא יום האם, או יום הילד, או יום לא יודעת מה, כי באמת יש איזו חשיבה יותר הוליסטית שהולכת ומתפתחת לגבי המהות של לידה, ילדים, משפחה, הורים, וזה חלק ממה שאני רוצה לדבר עליו בהמשך. אז קודם כל בואי נסכים על זה שכולנו נולדנו. אם יש משהו משותף לכולנו, כולנו נולדנו. זה מתחיל מזה.
אין אפשרות אחרת,
נכון? אין אופציה אחרת. ואני באמת מאמינה שהדרך שכל אחד נולד, היא גם משפיעה עליו, על המשך החיים.
אז תכף, לפני שאנחנו נתקדם,
נגיע לשם,
נגיע לשם, אבל
נגיע
את,
לשם.
את, לפני ש...
איך אני הגעתי?
כן, איך את הגעת? האם זה תמיד היה רצון שלך? האם זה הגיע אלייך באמצע חיים? כן, איך הגעת לזה?
אז אני חושבת שזה תהליך של התפתחות, שתמיד הייתה לי רגישות לאחרים ולהקשבה ולהתבוננות מה קורה אצל אנשים ואיך הם מרגישים ומה הם צריכים. ובצבא הייתי חובשת, היה לי ברור שאני הולכת לכיוון שהוא סיעוד ושירות ונתינה. סיימתי צבא, למדתי סיעוד, ואני זוכרת שבסוף לימודי הסיעוד שאלו אותנו לאן כל אחת מתכוונת ללכת, ואני רמתי את היד ואמרתי למיילדות.
ישר
ומיד שכחתי, זה... לא, מיד שכחתי okay. מזה, וגם נכנסתי לתהליכי החיים, לידות וחיים, ועבדתי בפנימית, במחלקה פנימית, בערך 7 שנים, שזה היה בשבילי בסיס מדהים ללמוד רפואה, סיעוד, כל מה שקשור בגוף, אדם, אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה, שירות, נתינה, ומתוך זה, בשלב מסוים אמרתי, אוקיי, אני רוצה להמשיך להתפתח, הנשמה שלי רצה להמשיך להתפתח, וזה היה לכיוון לימודי מילדות, שזה אחד הלימודים המרתקים, ואז נכנסתי לחדרי לידה. בחדר לידה אני עבדתי במאיר, בבית חולים מאיר בכפר סבא, 35 שנה. בסוף לימודי המילדות שלי ילדתי גם בסוף לימודי הסיעוד שלי ילדתי. זאת אומרת, החיים והלימודים והעבודה שלי תמיד נשזרו גם בלידות שלי עצמי. ועם הבנה מאוד עמוקה שאני לומדת יותר ויותר ויותר על עצמי. אני 35 שנה בבית חולים מאיר, עבדתי במילדות, כשבמקביל ב-20 שנה האחרונות גם הקמתי את מרכז עם האדמה, מתוך מחשבה שהיולדת, עם כל הכבוד ללידה, זה רגע מסוים, זה שעות מסוימות בחיים, אבל יש שנה שלמה לפני שקורים דברים, ויש שנה שלמה אחרי שקורים דברים, ואני רוצה לתת לה מענה לכל הצרכים שלה בתוך השנתיים האלה.
אז את אומרת שמההתחלה הרגשת שהייעוד שלך הוא באמת בטיפול באנשים. זאת אומרת,
נכון, וזה התמקד לנשים.
וזה התמקד לנשים בסופו של דבר. וסחף אותך ללידה ולמילדות.
נכון. אני רק אסיים שאת ההמשך התפתחות הייתה מהעבודה בחדרי לידה, בסופו של דבר למילדות בית, שמבחינתי היא סי, של למידה, של התפתחות אישית והתפתחות חברתית, והנה אני כאן.
כן. לפני שאנחנו ניגע באמת במקצוע הזה, את שרי נולדת למשפחה משלך. למה קראו לך שרי?
זה ממש קל.
קל? הכל קל כאן.
שרי על שם שרה, סבתא, זה היה מאוד מקובל, שהבנות על שם הסבתא, הבנים על שם סבא, אז יש לנו כמה וכמה דודים, בני דודים, שרי ודודו ודודי ושרי.
כן, ככה זה היה נהוג.
זה היה מאוד מאוד מקובל.
את יודעת שלשם שלך, בהתאם לנומרולוגיה, יש אנרגיה. את רוצה לשמוע מה האנרגיה של השם שלך?
סקרנית, בטח.
סקרנית. אז יש בך... כמו שהשיר אומר, יש בך אומץ מוסרי ורגשי רב. יש לך כישרון לשאת ולתת עם אנשים, והבנה עמוקה ואינטואיטיבית לצורך ולקשיים של אנשים אחרים. יש לך שליטה עצמית, יכולת לשליטה עצמית, הרמוניה והמון רוחניות, אבל לצד גשמיות ורגש. הפעילות והעבודה נותנת לך אושר רב. אני משערת שהעבודה שלך נותנת לך המון המון ערך וסיפוק ועניין. את יכולה להיות מתווכת נעדרת בין אנשים, כי יש לך יכולת לראות את שני הצדדים, ולכן היכולת שלך להיות בשבילהם. אין לך מסופנים, יש לך, את אוהבת את ההגינות, את אוהבת לתת כבוד וגם לקבל כבוד, ואת לא אוהבת לקבל עזרה, את סומכת על עצמך, את יודעת שאת יכולה, ואת אוהבת לסמוך על עצמך.
מי אמר לך את כל הדברים האלה? מי גילה לך?
יש לך המון אהבה, ואת מאוד נאמנה למי שקרוב אלייך. השין נותן לך עוצמה וכוח, גם יכולת הישרדות מאוד גבוהה, והרש מסמנת את השיפוטיות הגבוהה שלך והמנהיגות. מה את אומרת?
מדהים, זה כאילו דיברנו קודם, כאילו סיפרתי לך את זה.
אז זה הפנימיות.
לגמרי.
כן, מרגישה.
מקבלת ממש ממש את רוב הדברים, ובאמת אחד הדברים שאני אוהבת להגיד שאני אוהבת בי, זה את החיבור בין הארצי לרוחני, בין האדמה לבין השמיים. אני, כשצריך לפעול, אני פועלת, וכשצריך לעוף, אני עפה. והחיבור בין העולמות האלה, הוא גם מאפשר לי, אם דיברת על תיווכים, לעשות את התיווכים בין עולם לעולם. כי אנחנו מדברים פה על באמת, על נקודת זמן של מעברים בין עולמות.
נכון.
וזה, שתי התכונות החזקות האלה שקיימות בי מאפשרות לעשות את המעברים האלה, גם בהתרגשות רבה וגם ברומנטיות רבה וגם באידיאולוגיה רבה וגם עם רגליים על הקרקע.
זהו,
וכשצריך
זה
לפעול,
העניין.
לפעול,
כן.
וכשצריך להגיב, להגיב.
שזה מאוד חשוב במקצוע
כן,
הזה.
כן, זה נותן ביטחון גם לי וגם למי שאני נמצאת איתה.
כן.
אז זאת עוצמה מבחינתי, וזה גילוי תוך כדי העשייה.
כן, אז זה באמת עוצמה שנמצאת בך, ויכולת, וטוב שיש לך.
אמן.
אז בואי נתחיל לדבר על לידות, אבל לפני שהלידה מגיעה, יש הריון. ויש הריון, זה 9 חודשים, שלדעתי מאוד מאוד חשובים, כי תארי לך שהיינו יולדים ישר, אין את התקופה הזאת, הרי הטבע והבריאה, חכמים הם, אנחנו יודעים את זה.
אבל אצל גברים זה קורה.
כן, אצל גברים, אבל אני...
אני אומרת שמה שגברים מספיק להם 9 דקות, לנשים צריך 9 חודשים.
אבל אני חושבת שהיום גם הגברים וגם הנשים עוברים בכל זאת את התהליך של ההיריון, וטכנית זה יוצא אחר כך התינוק, אבל לפני כן יש באמת את התהליך. מה יש לך לומר על 9 חודשים האלה? כי אני יודעת שאת גם מעבירה קורסים של הכנה ללידה.
נכון.
אז מה זו התקופה הזאת של ההיריון?
נכון. אז באמת, קודם כל אנחנו מדברים על אנחנו בהיריון, ואנחנו הולכים לבדיקות, ואנחנו מרגישים לא טוב.
אנחנו בלשון רבים, כן, כי זה גבר והאישה.
בדיוק. ההיריון הוא מאוד משותף, ויש בו ברכה מאוד מאוד גבוהה. לשיתוף הזה, כי זה גם אחריות משותפת. אנחנו מדברים פה הרבה מאוד על, על תפיסת האחריות של ההורים לגבי התינוקות, וזה מתחיל כבר בתוכנית להביא ילדים להרחיב משפחה. ופה זה מאוד מאוד, כמו כל דבר, גם זה מורכב. הריון רצוי, לא רצוי. הריון ראשון, הריון חוזר. באיזה מצב ההורים, כלכלי, מקצועי, חברתית, ליד הורים, לא ליד הורים. זאת אומרת, הדברים כל כך מורכבים שכל אחת באה...
יש הרבה משתנים.
נכון. שכל אחת באה בנקודת הזמן שלה, ורוב הפניות באמת לקורסי הכנה ללידה, הן פניות של...
הריון ראשון.
לקראת לידה ראשונה. כשבאמת לא יודעים כלום ואין מושג למה להשוות, וזה לא משנה כמה תקראי וכמה תשמעי חברות, עדיין צריך לקבל כלים ראשונים שמבחינתי הם מאוד מאוד דרמטיים לגבי איכות הלידה. זאת אומרת, יש הבדל מאוד מאוד גדול אם יולדת מכינה את עצמה, מודעת לעצמה, מתכוננת, עושה תרגילים,
מה חשוב?
מכירה את המושגים.
מה חשוב? תרגילים, מה זה?
אני כבר אפרט. כן. או לא, אני רואה את זה בחדר לידה, אני רואה את התגובות של אנשים עם מבועלות, מפוחדות, או יודעות, או יש להם כלים להגיב. בקורסי הכנה ללידה, בכלל אני מציעה להתכונן על ידי באמת שאלת שאלות, ולעשות סיורים בבתי חולים, ולעשות קורסי הכנה ללידה. ואם אפשר במקביל לעשות איזושהי פעילות גופנית, כמו פילאטיס, כמו יוגה, כמו טיפולים במים, טיפולים אלטרנטיביים, כדי להכין את הגוף. ומה שהגוף יודע באופן טבעי לעשות, אנחנו היום לא ממש מצויים בטבע הרגיל, אנחנו השתננו עם כל הטכנולוגיות ועם כל המרוץ המטורף של החיים, ויש צורך להזכיר לגוף את מה שהוא שכח, הוא יודע, הידע נמצא בפנים, רק צריך לעורר ולהזכיר. קורס הכנה ללידה מבחינתי רצוי שיהיה קבוצתי, כדי שגם יהיה מקום להשוואות ולדיבור בין חברי הקבוצה.
זאת אומרת, לקבוצה יש כוח.
יש כוח, ואני חושבת שמעבר לשיעור עצמו, ההפסקה היא גם חלק מאוד חשוב בקבוצה. חשוב לי להעביר את עניין המושגים בחדר לידה או בתהליך של הלידה. כשאומרים לך פתיחה, מחיקה, ספינות, גם כשזה בעברית, מה זה אומר? לפעמים יש סלנג מקצועי, אומרים לאישה, את גמורה. מה זה גמורה? גמורה זה טוב, זה רע, להתעלף.
כן, זה נשמע לא טוב, אבל לא. גמורה זה מוכנה.
גמורה זה הפתיחה 10 סנטימטר, מחיקה 100%, הראש עבר את הספינות, זה ממש ממש קרוב ללידה. וזה הבדל בין אם מבינים או לא מבינים, כן. הבעל מחוויר או שיאללה הם צוהלים וזה כבר ממש ממש קרוב. אז זה הבדל מאוד מאוד קטן בין להבין מושגים או לא להבין מושגים. להכיר את התהליכים, את השלבים, מתי לצאת הביתה, מהם סימני לידה מבשרים לידה. אין טעם ואין צורך להיבהל על כל סימן ועל כל דבר לרוץ לבית חולים או להזדעק. כשאת יודעת, אז את יודעת להגיב.
הידע זה כוח.
כוח.
כוח עצום.
ותזכורת והבנה שהכל תקין והכל בסדר. ואני כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מזכירה להם לחזור להתבוננות הפנימית ולאינטואיציה הפנימית. ושהכל נכון, ושזה תקין, וזה בסדר, וזה התהליך ככה, זה לידה. זה. בטח ובטח אנחנו עושים בקורס הכנה ללידה תרגילים, של נשימות, תנועה, נכון. עיסויים, זה גם מקרב בין בני הזוג, זה נותן לגבר או לבת הזוג ידיעה וכוח וכלים להתמודד עם הצירים. ושני דברים גדולים אנחנו רוצים בלידה, להתמודד עם צירים שהולכים וגוברים, ומה לעשות הם גם כואבים, ולעזור לתינוק, לרדת בתעלה ולאפשר לו לצאת החוצה. והחוויה היא נהיית חוויה משותפת.
כן, של שני בני הזוג.
כן, נכון.
אז לידה, הגענו ליום הגדול, 9 חודשים עברו את הקורס הכנה ללידה, ואומרים שלידה זה ליד השם, זאת אומרת, כבר במילה לידה יש את הרוחניות הזאת של משהו שהוא נשגב, שהוא משהו שהוא מעבר. זה לא דבר רק טכני.
אני טוענת שהאישה עצמה הופכת להיות סוג של אלוהים, אבל, ואני עובדת לידו ואני משרתת אותו.
כן.
אבל היא הופכת בעצמה להיות גם נושאת חיים, גם מביאה חיים. ואין ספק שזה רגעים, שעות, אלוהים, שקורים בתהליכים גבוהים, מהפכניים, אפשריים, שבו היא עוברת למרחב אחר. בעצם, כשאת נמצאת, הרבה פעמים אתה תשמעי, או כשאת
נמצאת... את מדברת על מבחינה רוחנית, נכון?
לא, גם פיזית וגם טכנית, הרבה פעמים אנחנו מרגישות שאנחנו עוברות למימד אחר. פתאום את לא יודעת מה שעה. ואם בחוץ חושך או אור, אם זה בוקר או לילה, כמה זמן עבר, היו פה, לא היו פה, נכנסו, לא נכנסו, זה היה לפני שעה, לפני שעה. כאילו משהו במימד של הזמן והמקום משתנה. תשימי לב שכל החוקים החברתיים משתנים בחדר לידה. מה שלא היינו מעיזות לעולם לעשות בכל חדר אחר או בחוץ, אנחנו מתנהגות אחרת בחדר לידה. פתאום מותר לבדוק ומותר לדבר חופשי על עברים אינטימיים שלא היינו מדברים ככה עם אנשים זרים. וכל המושגים, המיינד, התדר, משתנה.
משתנה.
וזה קסם, זה קסם שקורה בחדר לידה, וחשוב לשמור על הקסם הזה כדי שבאמת היולדת תוכל להיות בתוך הבועה הזאת, ושהלידה תוכל להתקיים.
כן. אז את באמת יד ימינו, אני אומרת, של הקדוש ברוך הוא, כי את עוזרת להביא חיים. ובואי נדבר על נכנס באמת לצד הטכני של לידה. כי את היית מיילדת בבית חולים, ובבית חולים יש פרוטוקול, נכון? יש את הדברים שצריך לעשות ועושים. אני רוצה לדבר איתך גם על השוני בין לידה טבעית ללידה של בית חולים.
אוקיי,
קודם כל... בית חולים אני לא אוהבת, בית יולדות.
נכון, אבל כולם יודעים שיולדים בבית חולים. לא ממש קוראים לזה בית יולדות, אנחנו מנסים לשנות.
כן.
כי לסמנטיקה יש השפעה על העשייה שלנו ועל החשיבה שלנו ועל האנרגיה שלנו. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה. למה ללדת בבית חולים? למה לחשוב שלידה היא מסוכנת? למה לחשוב שמשהו עלול להסתבך? למה זו תפיסת עולם? זה די מודרני, אנחנו בעצם מדברים על זה במאה השנה האחרונה. לא דיברו על זה פעם ככה. בעבר, ילדו בכפרים, ילדו בבתים. הכנסייה נכנסה לשלוט, אחר כך הרפואה נכנסה לשלוט. לאט לאט זה נהפך ליותר מדעי ויותר סטרילי ויותר מחקרי. ולאט לאט השליטה של האישה על גופה הפך להיות שליטה של המדע ושל הפוליטיקה ושל הכלכלה. ויש מסגרת ויש מיטה ויש כפפות ויש אירועים ויש יש תהליכים שאומרים לך איך את אמורה ללדת. ולאט לאט נשתכחה מתודעת האישה שהיא פשוט יכולה ללדת, ואין שום סיבה לרדת.
שכמו שעשו הסבתות שלנו, סבתא שלי ילדה בבית.
סבתות שלנו והסבתות של באמת.
כן.
אז
זה מה שהיה אז.
בדיוק.
נכון? זה לא היו שם בבתי חולים.
אז היא לא שאלה את עצמה אם היא יכולה ללדת עם אפידורל, לא עם אפידורל, אם היא תצליח, אם היא לא תצליח. לא היה ויכוח פנימי.
נכון.
לא היה כזה ויכוח. אז קודם כל, למה בית חולים? וגם אם נייפייף את זה ונגיד בית יולדות, מה זה בית יולדות? זה בתוך שטח בית חולים, זה מחוץ לבית חולים, זה עם אנשים שאני הכרתי כשהם ליוו אותי בתהליך של ההיריון, אני פוגשת אותם שוב בלידה, זה אנשים זרים, יש סטרס, יש מתח, יש לחץ, יש הרבה הרבה שיקולים שהם לא בדיוק השיקולים והאינטרסים של היולדת. אז כל המרחב הזה שבו הלידה המודרנית מתרחשת, בעיניי הוא בסימן שאלה, בסימן שאלה מאוד גדול. ואני יכולה להגיד לך מעומק ליבי, שאין לי ספק שכל מי שעובד שם יש לו כוונות טובות.
בוודאי.
והרצון הוא לראות נשים בריאות ויולדות בריאות ותינוקות בריאים. ואני אומרת עם כל הכבוד למטרה הסופית, שכולנו רוצים שלום בסוף, הדרך לשם מאוד מאוד חשובה, מאוד משפיעה, והיא מטלטלת ברמה אישית, נשית וחברתית.
רגע, שרי, אבל את מדברת על דברים מאוד גדולים ורחבים, ואני אמקד קצת הוריד למטה, אוקיי?
אוקיי.
כי נכון שלידה טבעית זה דבר, הוא אידיאלי, והוא טוב, והוא, את יודעת, שאיפה כזאת מאוד רצויה, אבל בואי נוריד את זה למטה, והרי למעשה, כל מה שקרה בשנים האחרונות, זה מילה אחת, זה אפידורל. הרי בבית החולים, מה שרוב הנשים, רובן, אני חושבת ש-90 ומשהו אחוז.
80 אחוז מהיולדות לוקחות
80
אפידורל.
80 את חושבת? אז, 80. אז לא מזמן, לפני כמה חודשים, אני זוכרת שדובר כי חסר חומר הרדמה אפידורל. את לא מבינה איזה היסטריה נרשמה בגזרת היולדות. בעבר כמובן ילדו באופן טבעי, אני יכולה להעיד באופן אישי, שאני ילדתי 4 ילדים שיהיו בריאים, אחת עם אפידורל ותשאר בלי, ואין תחושה טובה כמו ללדת באופן טבעי, ומי שיכול להרגיש את זה, הוא יחווה משהו שהוא לא חווה מעולם. אבל אני, בחוויה שלי, כשאני ילדתי באופן טבעי, בא מנהל הבית יולדות, אותו חדר לידה, ושאל מי המטורללת הזאת שיולדת בלי אפידורל.
ואני הייתי שואלת אותו אם הוא פעם ילד בחיים שלו.
הוא לא ילד, הוא גם לא ילד.
אוקיי, ומה הוא יודע על לידות? בלי לפגוע באופן אישי באף אחד, אבל זה תפיסת עולם, זה תפיסה חברתית. ואני הייתי שמחה, אין לי בעיה בבחירות. אני בעד בחירה אישית, כל אחד במה שהיא רוצה, ואני זורמת עם כל אישה על הדרך שלה, ועל האמונות והערכים שלה, ואין לי ספק שכל אישה מכירה את עצמה בסופו של דבר, והיא יודעת הכי נכון והכי טוב מה טוב בשבילה. יש לי בעיה עם החינוך הבסיסי, למה אנחנו נולדים ונולדות, אם הנכדה שלי, בת ה5 או בת ה7, יודעות לדמיין לידה בבית, זה בזכות זה שסבתא שלה היא מילדת בית. ילדים אחרים או נשים אחרות לא יודעות שזו אופציה בכלל. זאת אומרת...
אז אנחנו נפתח את הבחירה היום, נכון? נביא את זה לתודעה.
מאוד מאוד חשובה בעיניי, ובחירה מודעת. זאת אומרת, בואי... תדעי מה האופציות, ועכשיו תבחרי.
בדיוק, אז זהו.
אוקיי? אבל האופציות הן קיימות כבר לא בגיל 20-30 שמתחילות ללדת, אלא בגיל 0, כשאיך את נולדת, ולאיזה בית הגעת, ומה החינוך, ומה הדיבור בחברה, ואיזה, זאת אומרת, השכחה הזאת שאני מדברת עליה אצל היולדות, היא כבר כזאת שכחה, שברור, כל בן אדם נורמלי, שאת אומרת, הולך לכאוב לך, למה שאני ארצה, למה שאני ארצה שכאב, בוא, יש לכם משהו שלא מחייב, תביאו לי עכשיו. זה כן. נורמלי, זה טבעי, זה הכי הגיוני בעולם.
כאשר היום את התקדמו, רגע שרי, ואני שומעת על נשים שמלכתחילה רוצות ניתוח קיסרי, כדי לא לבוא אפילו את הטיפה כאב הזה, וישר רוצות.
זה גם קיים.
כן,
נכון.
שזה קיים.
ואני אומרת, זה עניין של חינוך ותרבות ותקופה, ואם מראש הסיפור הלידה שעובר מאימא לבת, מסבתא לנכדה ולבת, שלידה היא... יש בה כאב, והגוף שלך מסוגל, ואת בעננים כשזה קורה, וכמה כיף שנייה אחרי, ואיזה עוצמתית, ואנחנו יודעים, כשאישה יולדת, היא אומרת שכל דבר אחרי זה יכולה לעשות. ואנחנו יודעים שיש הרבה פחות דיכאון אחרי לידה, וחיבורות, חיבור הרבה יותר טוב, בונדינג לתינוק, והרבה פחות נזקים פיזיים ונפשיים. אנחנו שוכחות את זה. אנחנו שוכחות, ואני חושבת שצריך להזכיר את זה מחדש.
אז בואי תספרי לנו מה זה לידה טבעית, איך היא מתבצעת, איפה זה קורה? בבית של היולדת? יש לך במרכז שלך? איך בדיוק מתבצע?
לא, המרכז הוא רק לפעילויות ולסדנאות וללימודים ולטיפולים. אני גם ברשימה שציינו, אני גם מכשירה דולות, מתוך מחשבה שכל יולדת או מי שרוצה זקוקה לתמיכה, ואני מאמינה בתמיכה של נשים בנשים, של מישהי שיודעת על מה מדובר, ויש יותר רגישות ויותר חום בידיים, וזה תמיכה לשני בני הזוג. יש הבדל בין מה זה לידה טבעית בבית חולים, שהזרם הזה קם והולך וגובר הדרישה, וזו דרישה שבאה מהשטח, היא באה מהאנשים, דרישה ליותר תשומת לב, יותר סבלנות, פחות התערבויות, כמה שפחות התערבויות. כשזה בבית חולים, ההבדל הוא בין בואי כנסי לחדר רגיל, שבו את שוכבת על מיטה, מחוברת למוניטור לאורך כל הלידה, מחוברת לעירוי, כיוון שאת בצום. המטרה היא להתקדם בלידה, ואם לא התקדמת, יש תכשירים, מכשירים לקידום לידה. אם את מתקדמת, אם זה כואב, אז די מהר מציעים סוגים שונים של משככי כאבים. זה מצליח, יופי, את לא מצליחה ללחוץ, נעזור לך. התחושה היא של, יש פה מי שיודע יותר טוב מה טוב בשבילך, ואנחנו נעזור לך, ואנחנו בעצם, המערכת לקחה את הכוח אליה, ובמודע, לא במודע, מחלישה את היולדת. נשים שהן קצת יותר שוקלות דברים, יותר נותנות את הדעת לתהליכים של הלידה ורוצות משהו אחר, או לפעמים מפחדות מאפידורל, מתרופות, מדברים רפואיים.
מעדיפות את זה לבד?
מעדיפות באופן טבעי. והטבעי אומר שאת יכולה לנוע בחדר, להשתמש בכלים, במכשירים, בתכשירים שהם יותר מעולם הטבע, כולל תנועה ונשימה שהם הכי פשוטים בעולם. בואי קחי אוויר מהאף, תכניסי עמוק לבטן, תנשפי ארוך, פתאום את מרגישה שזה עוזר לך, ואת נעה במרחב, ופתאום את מרגישה שאת מתמודדת עם ציר, שזה התפקיד שלו, להיות ציר. ובין הצירים יש רווח, ואז את לומדת לנשום, ולעשות קצת מדיטציה, ואולי אפילו להירדם לפעמים, לכמה שניות בעזרת ההורמונים המדהימים שקיימים בגוף, כשהם פועלים ומשתחררים כשאת מסוכנת עם הלידה שלך.
מתי את נכנסת לתמונה?
מי זה את? את זה המיילדת?
המיילדת הטבעית.
אז שוב, זה תלוי אם זה בבית חולים או בלידת בית, שתכף אני אדבר על לידות בית. כשזה בבית חולים, המיילדת נמצאת שם לאורך כל הזמן.
המיילדת של בית החולים?
כן, כן.
ואת כתוספת?
כן, כן. לא, אני לא מיילדת בבית חולים בכלל.
לא מיילדת.
כרגע. לא, כשעבדתי בבית חולים, עבדתי בבית חולים. כשזה היה במשמרת שלי, ויכולתי גם לעבוד, את עובדת גם בחדרים הרגילים וגם בחדרים הטבעיים. היום יש מקומות שיש להם מועדון לידה טבעי ובריכה ושימוש במים. זאת אומרת, לאט לאט הבינו שיש עוד ועוד רצונות וצרכים ועוד טכניקות לשיכוך כאבים.
כן.
ובתי חולים הולכים לקראת זה. ואני לקחתי את זה עוד צעד קדימה.
אוקיי, ספרי לנו.
אני פרשתי מבית חולים לפני 3 שנים, יצאתי לפנסיה עם הודיה גדולה על כל מה שקיבלתי שם, הרבה הרבה התנסויות, חיבור לעולם שהוא גדול ממני, זאת אומרת אין ספק שלמדתי שם בלי סוף, וגם להיות מחוברת לצוות עובד, חושב, שואל שאלות, זה תענוג מאוד מאוד גדול. נורא גאה להיות מחוברת לצוות מילדות, מילדים, רופאים שעובדים בתחום הזה. לא היה לי ספק שאני לא אסיים את חיי בלי להיות מילדת בית. Okay. זה היה משאלה מאוד מאוד עמוקה, ואני חושבת שסיפרתי לך בשיחה המקדימה,
נכון.
שאני גם קיבלתי הנחיה, הוראה.
אז אני אשאל את השאלה ואת תגידי, ואז יהיה לך יותר קל להתמקד. אני בשיחה המקדימה, אני אשאל אותך את השאלה, מה הסיבה שעברת ממיילדת בית חולים למיילדת בית? ואני יודעת שהסיפור הוא סיפור של אובדן מאחורי זה, אבל לצד צמיחה שאת עברת. נכון. אז בואי תספרי לי על האובדן ועל מה בחרת.
לפני 6.5 שנים, הבן הבכור שלנו, שהוא היה בחור עם צרכים מיוחדים, חלה בסרטן, ונפטר, ואנחנו היינו לצידו, אני וצביקה, כל הזמן.
צביקה הבעל, האיש שלצידך.
והתומך. ליווינו את נירקו שלנו בדרך המיוחדת שלו, לבוא לחיים, לחיות את החיים ולעזוב אותם. זה אחד המורים הכי הכי גבוהים שלי, אם אפשר להגיד ככה. ממנו למדתי מה זה לידה, והתמודדתי איתו בטירוף, חיכיתי לו, ציפיתי לו, כן. והלידה הייתה אחת המתנות המדהימות שיכולתי לקבל בחיים. גם 3 הלידות הבאות היו מאוד מאוד טובות ומאוד חזקות ומאוד מלמדות. אבל זאת הייתה הפעם הראשונה. והפעם הראשונה היא הייתה כזאת שבסיום הלידה אמרתי, אני רוצה עוד פעם. זה היה נורא נורא חזק. ואני מזכירה שכואב. וזה היה בבית חולים, לא בתנאים מושלמים, אבל לגמרי, לגמרי עם חיבור עמוק לידיעה הפנימית שלי ש... ברור, מה זאת אומרת? זה ככה, זה זה. ככה, זאת הלידה ואני עושה את זה. ולאורך כל הגידול והגדילה עם ניר ויחד איתו, כבר הייתי מיילדת, ובעצם עם ההקשבה הפנימית לצרכים שלו, לבקשות שלו, גם למדתי הרבה מאוד להקשיב לאחרים ולצרכים שלהם, והייתה שם זרימה מאוד 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 גבוהה של לתת ולאהוב, זה הדבר הכי הכי גבוה.
ניר לא תקשר, נכון?
הוא לא ידע להגיד לדבר. את זה במילים ברורות, לא היו לו משפטים ברורים, אבל היה בו כל כך הרבה חום וכל כך הרבה נתינה, הוא קודם כל היה מחלק ואחר כך לוקח לעצמו אם נשאר. ואחת הלמידות הכי גבוהות שהיו לי איתו, כשאני מלווה אותו בהוספיס כבר, זה, אמא, תעשי מה שאת צריכה לעשות.
וואו.
ואת זה אני לא אשכח לעולם.
והוא רצה שתעשי את מה שהנשמה שלך רוצה?
אני יודעת שהוא התכוון ל... אל תפחדי, אם את רוצה להיות מילדת ביתי.
וואו.
יש לך את הידע, יש לך את הכוחות, יש לך את הניסיון. אל תפחדי, לכי על זה. כי זה גם קצת מפחיד להיות לבד במקום כזה. להיות לבד עם החלטות וניהול לידה. והוא אמר לי, אל תפחדי, תעשי את זה.
וואו.
ממש, בביטחון מלא.
הרגשת שזה המסר?
ידעתי, זה היה לי נורא ידעת. נורא ברור. היה לי נורא נורא ברור.
שזה הצוואה שלו?
ממש, זה צוואה. וזה באמת בימים האלה הגברתי, למרות שהייתי מאוד מאוד עסוקה בו, הגברתי את הפגישות שלי עם נשים שרוצות לידת בית, ומבחינתי זה ללמוד עוד על מעברים. זה ללמוד על מעברים מלידה, מהריון ללידה, מלחיות, לעבור לעולם אחר שאין לי מושג מי הוא מה הוא. דרך נירקו אני יודעת שיש עוד עולם. אני יודעת שיש עוד מרחבים. אני יודעת, כי חלקים ממני נמצאים אצלו וחלקים שלא נמצאים אצלי, ויש לי ידיעות מאוד מאוד ברורות. והמעברים האלה הם נורא דרמטיים, הם נורא נורא חשובים. איך אתה בא לעולם, באיזה רוח, באיזה מידת הגנה של שהסביבה שאתה נמצא בה קיימת באותו רגע, באיזה מידת קשר שבין ההורים, אם זה ברעש, בלחץ, בסטרס, אם זה ברוגע, בחושך, במוזיקה, בנעימות, בביטחון, בעוצמה.
אז את אומרת שאת יכולה לראות שוני בילדים שנולדים יותר באנרגיה רגועה,
אני יכולה לראות השפעות.
את ההשפעה של הלידה.
אני אדבר על השפעות.
אוקיי. את ההשפעה של לידה יותר רגועה ושקטה, לגמרי, מאשר לגמרי, בצעקות לגמרי. או בלחץ או ב...
תקשיבי, עד לא מזמן הפרידו בין אמהות לתינוקות בחדרי לידה, מתוך מחשבה שהיולדת היא אחרי לידה. היא צריכה לנוח, ואנחנו נעזור לך, נאכיל לך את התינוק, ונביא לך אותו אולי להנקות, אולי לחיבוק, ובלילה תשני. ואין דבר יותר גרוע מלעשות את זה.
כן, הילד צריך את אימא.
הוא צריך את אימא, והיא צריכה אותו, כדי להשלים את מעגל ואת ריקוד ההורמונלי הזה, שמחבר ומחבק ומתאושש, ומתייצב על הרגליים בחזרה. והתחושת הביטחון והעוצמה היא באה מהיחד הזה, מהשיתוף הזה, מהחיבור הזה.
תגידי לי, שרי, איך בפועל האישה שיולדת בבית, מה קורה? הילדים נמצאים, הבעל, המשפחה מורחבת, רק את והיא?
אז בואי נתחיל קודם מההתחלה, איך זה בכלל מגיע. קודם כל, באמת, נשים פונות אלינו. אלינו זה אנחנו, יש כמה וכמה מילדות בארץ, לצערי מעט מדי. יש ארגון שנקרא ארגון אמאי, שבו חברות 24 מילדות מכל הארץ, באזורים שונים בארץ. יש לנו אתר, אנחנו נמצאות ברשימה לפי אזורים. נשים מתקשרות אלינו. בדרך כלל זה נשים שאולי זה אידיאולוגיה שלהם, אולי זה דרך חיים, אולי מראש הם חיות יותר בצורה טבעית, יותר מחוברות לעצמם.
בחרו בדרך
לקרקע.
הזאת.
כן, מכל מיני סיבות. אז יש את הטלפון הראשוני של אני רוצה לידת בית. מה זה אומר? אם זה לידה ראשונה, אם זה לידה חוזרת, מה זה אומר? בואי תסביר לי על התהליכים, בואי תסביר לי מה זה אומר, בואי תסביר לי מה המשמעויות, ואז אנחנו מתחילות לפתוח את הנושא. גם לידת בית היא עדיין, אני מאוד מאוד רוצה שידעו, גם לידת בית היא עדיין תחת נהלים של משרד הבריאות. זה לא עניין פרוץ, וכל אחת עושה מה שהיא רוצה. ואני יכולה לספר לך שהמילדות בית, הן ילדות מקצועיות ומנוסות והמבוגרות שבהן יותר.
בעלות הניסיון.
כן. ואז אני מסבירה להם שזה תהליך. זה לא דומה לבית חולים, שאני פוגשת את האישה ברגע שהיא באה לאורך השעות לידה וזהו. זה תהליך שבו אנחנו נתפגש.
זה בדרך כלל בא בלידה ראשונה או לידות יותר?
לא, גם וגם וגם וגם, כן. זה תהליך שבו אנחנו ניפגש, נכיר. אני אסביר להם גם את הסכנות הכרוכות בלידת בית, את המשמעויות, את האחריות שהם לוקחים על התהליך הזה, האחריות שאני לוקחת. הם לוקחים אותי בתור בן אדם מקצועי, הם לוקחים אחריות על החיים שלהם. מראש, הלידה הזאת צריכה להיות במצב של low risk. לא ריסק, זה מראש, ברור לנו שהסקירות, סקירת מערכות הן תקינות, ואין סקרת ואין רעלת, והתינוק בגודל תקין, והוא לא קטן מדי, לא גדול מדי, נולד במועד, במצג ראש, היא לא אחרי ניתוחים קיסריים, זאת אומרת, יש תנאים בסיסיים להסכמה בכלל לאפשור של לידות בבית, ואני עובדת. בתוך הנהלים האלה. ואז אנחנו עושות כמה וכמה פגישות, עושות עם שניהם, עם שני בני הזוג, או רק עם האישה. חלקם הם טכניים, למלא גיליון יולדת, להכיר את האנמנזה הרפואית שלה, להכיר את המשפחה המורחבת, להכיר את מעגלי התמיכה שיש לה. חלקם להבין את הבדיקות הרפואיות. חלקם הם גם להכיר את התינוק, את העובר. לגעת
אבל
בבטן.
אני, אין לנו הרבה זמן, ולכן אני רוצה להתמקד איתך. מה קורה...
אז אני רק אסיים את זה, כי זה נורא נורא חשוב לי. המפגשים המקדימים בעצם מייצרים קרבה ואמון, שהם גם היכרות האישה וגם היכרות התינוק והתהליכים והתהליך הליווי בהיריון, וזה מביא אותנו ללידה עצמה.
כן.
שאנחנו קרובות, מכירות,
כאילו הקשר ביניכן, שהיא מאמינה בך.
נכון, נכון. אנחנו
זה חשוב מאוד.
מייצרות קרבה ואמון ככה שגם כשהיא יולדת, היא מנועה מכל מיני הפרעות חיצוניות. היא מכירה, זה בבית, זה אצלה בבית, היא מכירה את הבית, היא מכירה את המקלחת, את השירותים, את המגבות, את הריח, את האנרגיה.
זאת אומרת, יותר רגועה בגלל האזור.
וגם אנשים שנמצאים, הם אנשים שהיא מכירה.
שהיא בחרה שיהיו איתה.
ויש תאום ציפיות, ואני יודעת מה הם הטראומות שמפעילות אותה, ומה הקשיים, ומה הרצונות, ומה הפנטזיות. אז יש פה משהו שהוא הרבה יותר אישי, והרבה יותר ממוקד, והרבה יותר תפור.
התינוק עליה. נולד, ואז היא נשארת בבית. היא לא צריכה ללכת לבית יולדות, היא לא צריכה, הכל לא ממשיך צריכה. בבית.
נכון.
הכל מוכר בבית, המדינה מכירה היום בלידות האלה, נכון?
נכון, יש לזה גם תהליכים משלהם. אני כן רוצה לציין שמיילדת בית באה עם ציוד, קודם כל היא באה עם ידע, היא באה עם ניסיון, היא באה עם ציוד, לתפעל את הלידה, לשימוש בלידה. רוב הלידות בבית מתרחשות במים, זה לא הכרחי, אבל אם זה בקשה של האישה, ורובה מתרחשות במים,
באמבטיה?
בקצב שלה, לא, אפשר לזכור, לרכוש בריכת ילדים, עגולה אוקיי. מיועדת לזה.
אוקיי.
והאווירה היא בדרך כלל אווירה נעימה, עם אורות מעוממים, נרות, מוזיקה שהם בחרו לעצמם, או שקט, או מה שהם מבקשים. כשהכל סובב סביב היולדת ובן הזוג והתנאים הם מושלמים בשבילה. והלידה נעשית או בתוך המים או מחוץ למים. Mm-hmm. זה אפשרי לחלוטין. אני כל הזמן שומעת דופק של העובר, מתבוננת בסימנים שהם סימנים שאני יודעת לפענח אותם לאורך הלידה, כדי לדעת איך להגיב. והתינוק יוצא ממנה אליה. היא מקבלת אותו, היא מתחברת אליו, זה שלה, ההורמונים שם בסיאם, ויש חיבור, יש אווירה, סביבה שמאפשרת את החיבור, כל כך חשוב הזה, בין אמא לתינוק, בין הזוג לתינוק. יש אנשים שבוחרים שהילדים הגדולים יותר יהיו בסביבה, יש אנשים שבוחרים שלא. כל אחד עם מה שנכון לו.
הבחירה לו, שלו.
כן, ואחר כך אני גם דואגת לסביבה התומכת אחרי לידה. יממה אחרי לידה מגיע רופא תינוקות, כדי לבדוק את התינוק. יממה אחרי זה, או בלעון מחרת, אני מגיעה. אם יש צורך בתרופות, בדיקות דם, אני לוקחת, עושה, וכמובן מבקשת כל הזמן עדכון. במקביל אני מכינה ערימת טפסים שאני צריכה למלא, כולל תצירים מול עורך דין שהייתי בלידה הזאת, איתם הם הולכים ונרשמים במשרד הפנים.
שזה כל הטכניקה.
נכון.
אני לא יכולה שלא לדבר איתך ולהזכיר את זה, כי צריך גם, כי אני בטוחה שרוב הלידות מתבצעות ונגמרות בשלום. האם יש לידות שמסתבכות ואז צריך לנסוע לבית החולים?
לגמרי, לגמרי, אנחנו לוקחים את זה בחשבון, זה חלק מלידה, חלק מלידה זה כמו חלק מהחיים להסתבך, גם חלק מהלידה היא להיות כאובה או להיות בפחד או אפשרות לשינוי אין ספק שיש שם אתגרים. עצם זה שאנחנו אחת על אחת, אני יכולה לראות ולהבחן את הסימנים האלה מאוד מוקדם, אני גם לא מרחיבה את גבולות הסכנה אלא את גבולות הביטחון. לידה לא, שלא, קרתה לא מזמן. הייתה לידה מדהימה, לידה ראשונה של יולדת, שרצתה ללדת בבית, ובאמת, לאורך שעות, התמודדה מדהים עם הצירים, בעזרת נשימות ומקלחת ועיסויים ושמנים, ובעלה עזר, ואני ועוד מיילדת היינו שם. ממש הגיעה לישורת האחרונה של פתיחה מלאה, 10 סנטימטר פתיחה, 100% מחיקה, ראש עבר את הספינות, והיא לוחצת ולוחצת 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 במשך שעתיים, והוא לא יוצא ולא יוצא ולא יוצא. ובשלב מסוים אמרנו, יאללה, עוברים לבית חולים, הזמנו אמבולנס, לא נעים, לא נוח, אבל אין מה לעשות. הם הגיעו לבית חולים, התחברו למוניטור, די מהר הייתה שם האטה רצינית בדופק, והיא הובהלה לחדר הניתוח. לידה שהתחילה בפנטזיה של לידת בית, הסתיימה בניתוח קיסרי. בדיעבד שאלתי אותה, זה קורה וזה יכול לקרות, ובדיוק שם צריכה להיות המקצועיות לדעת מתי להגיב. אני רק אסיים את זה באנקדוטה ששאלתי אותה מה הייתה חוויית הלידה שלה. אז קודם כל היא אמרה, אני ילדתי בבית מבחינתי וזה היה מדהים. אני יודעת בדיוק שאני יכולה להתמודד ומה הכוחות שלי. הצורך בניתוח כבר לא היה בידה. הדבר היחידי שהפריע לה זה הבמפרים בדרך של האמבולנס שהעביר אותה לבית חולים.
כן.
אז
ספרי לנו חוויה אחרת של שזה מוצלח ומה?
רובן
מוצלחים.
הרוב הגדול מאוד של לידות בית הם חוויות מדהימות, עוצמתיות, ששם אני כל פעם מחדש משתאה מול העוצמות שיש לנשים לעמוד בתהליך של לידה, בעמידה ובכלים שיש להם להתמודד עם צירים, והרבה פעמים ביחד הזה שיש לבני הזוג לעזור אחד לשני, שזה מדהים.
מרגש.
זה נורא נורא יפה לראות את זה, מה קורה שם בזמן אמת. הייתה לי לידה שהרבה פעמים, שתיים ככה בגדול שהן זכורות כהן חריגות, אחת שרצתה ללדת, כיוון שהיא גרה באילת, רצתה ללדת באילת, ואז היה צורך לתפירה מאוד מאוד מיוחדת של איך אני יכולה לאפשר לעצמי לנסוע לאילת, כמובן איזה שבוע, 10 ימים לפני תאריך הלידה.
נופש, צביקה.
בדיוק מה שהיא אמרה, נופש, צביקה, יש יחידת דיור, בואי נעשה את זה, והיא כל כך רצתה וכל כך רציתי להעניק לה את האופציה הזאת. ולידה אחרת שהייתה לפני 3 שנים, בסערה מטורפת בתל אביב, עם קשמים מטורפים והצפה של בית ברמה ש... ירדו למים והייתה לה הצפה של מים, וואו. ואמרתי, פה את לא ילדת, אי אפשר ללדת כאן הבית, היה ממש ממש מוצף, וסיכמנו ביחד, הצעתי והם קיבלו לבוא אליי הביתה. אז עלינו לרכבים, וככה הגענו אליי הביתה, ומסתבר שגם אם לא כל הכלים בדיוק בדיוק מוכנים, היה אפשר ללדת בבית, בלידה טובה, מוצלחת, שהיא באמת הייתה חריגה, אבל טובה נהדר. בסופו של
אז
דבר.
אז כמה מילים, אין לנו עוד הרבה זמן, את ילדת גם את הבנות שלך.
אני ילדתי ותקלה. את הבת ואת הקלה.
כן.
וזה, אני חושבת שבאמת קיבלתי זכות ענקים.
שזה באמת משהו מיוחד.
לילדת 6 נכדיי. שביעי בדרך, בחודש הבא, בעזרת השם.
בשעה טובה ובמזל ובברכה.
ואמן ואמן, שזה באמת נורא נורא מרגש. וגם בתוך זה אני מאוד קשובה לבקשות, גם של הבת וגם של הקלה.
הם ילדו טבעי?
תראי, להגיד טבעי זה בסופו של דבר, את קוראת לזה עם אפידורל או בלי אפידורל. הרוב טבעי.
טבעי.
כן, זה בסדר להיעזר גם בגז צחוק ובנשימות, והלידה האחרונה של הקלה הייתה עם אפידורל, ואני מאוד מאוד מברכת על הבחירה הזאת, כי היא מכירה את עצמה, והיא יודעת מה נכון לה ומה טוב לה, ומבחינתה להיות רגועה ולהיות שקטה, זה בדרך הזאת, ואני מאוד מחבקת כל בחירה. גם היו קטעים שאני והבן שלי עושים עיסויים או רפלקסולוגיה לקלה שלא יכאב לה, ואני וחתני תומכים בבת שלי. הלידה האחרונה של הבת שלי הייתה אצלנו בבית. בגלל, בדיוק זה היה בתקופת הקורונה, ואז לא אפשרו אפילו לגברים, לבעלים, להיכנס לחדר לידה, והיא אמרה, עד כאן. כאילו, יש גבול. ואני הזכרתי לה שיש לה אמא מילדת בית שתשקול את העניין ומה שהיא בוחרת אני מכבדת.
כן, באמת זה חוויות, זה לידה עם עוצמה, ובעבר זה מה שהיה. היו יולדות בבית, עם המילדת, ועם האמא, ועם הסבתא.
נכון, ועדיין אני לא אומרת שככה כולם צריכות, וזאת הדרך היחידה והנכונה, וכל אחת
בוא נניח כאן את האפשרות. זאת אומרת, אנחנו, מה שהיה חשוב לי כאן זה לפתוח עוד אפשרות, עוד אופציה, כל אחת, וזה זכותה. על גופה ועל איך היא רוצה ומה נכון לה ואיך היא בוחרת. זה בסדר עם הפידורל, זה בסדר בבית יולדות, זה בסדר בבית.
נכון.
כל אחת.
כל זמן מבחינתי שיודעים מה האופציות, נכון. והבחירה היא בחירה חופשית, מקובל ומכובד.
אני מסכימה איתך. יש איזה שיר שאנחנו, אני ככה מסתכלת כל הזמן, כי את בחרת שיר מדהים, שנקרא אר גבוה של עדי אלבחר.
אהובה שלנו, וזה שיר שמלווה אותי בלידות הרבה מאוד ומעצים, זה מבחינתי אחד משירי העוצמה, לשיר לנשים בלידה, והוא מאוד מרגש אותי.
אז אנחנו תכף נשמע את השיר ואיתו אנחנו נסיים את התוכנית, אבל יש לי עוד דקה לתת לך לסיים ככה ולומר על החוויה, ואם יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף.
אני בהודעה עצומה לבורא עולם, באמת, כי באמת זכיתי. זכיתי לעסוק בעיסוק שהוא תפיסת עולם, שהוא דרך חיים, שהוא עם המון המון משמעויות לחיים שלי. עיסוק שיכול לתת לי לשאול שאלות על מי אנחנו, מה אנחנו, איך אנחנו, איך זה. זה לא יכול להיות שאת רואה אירוע בפעם המיליון, ואת עדיין מתרגשת
מזה.
ומתפעלת, וזה אף פעם לא מובן מאליו. זה לא קסם שאת אומרת, טוב, ראיתי אותו כבר, טוב, את זה אני יודעת שזה יקרה. לא, כן. זה קסם שכל פעם מחדש את אומרת, וואי, עוד פעם קרה, עוד פעם זה הצליח. זה עוד פעם.
זה הקסם.
וזה קסם שהוא באמת מעל בינתנו, ואני מאוד מאוד מודה למי שזיקה אותי להיות באזור הזה. אני כן. מואשרת ממנו, מורחבת ממנו, באמת גדלה ממנו. זה מקום עוצמתי להיות בו.
כן.
מאחלת המון המון לידות טובות.
אמן.
לכולם, אמן, לכל אמן, מי שיולד,
שאני פגש תמיד בשמחות האלה, אני רק יכולה להגיד שלפי התאריך לידה שלך, יש לך את העניין של להיות במקום כזה, של טיפול באנשים, בבני אדם, יש לך את המספר הזה, ויש לך את האינטואיטיביות הזאת שרואה מעבר. אני חושבת שכשעושים לידות, ויד ימינו של הקדוש ברוך הוא, צריך את היכולת הנוספת הזאת.
זה בדיוק קורה החודש הזה, היום הולדת הזאת.
אז זה בדיוק,
לשני,
נכון.
הכל מתחבר.
הכל מתחבר. תודה רבה, שרי, שהגעת
רבה
לכאן,
לך.
שפתחת בפני המאזינים והמאזינים עוד אופציה נוספת. מאזינות ומאזינים, 9 חודשים, 9 ירחים חולפים, יום אחר יום, את זה הם רודפים. ברחם קיימת התרחשות מדהימה, פלא הבריאה, והרגע מגיע, ואני מכאן רוצה לשלוח מסר, לאישה יש תמיד את היכולת לבחור תמיד מה היא רוצה, ואיך היא בוחרת לעבור את זה. אז אני גם מאחלת כמו שרי לכל הנשים ההריוניות, וגם שלי, האישית, בבית, לידה קלה, בידיים מלאות, והכי חשוב שיהיה במזל ובברכה ומשפחה מאושרת. תודה רבה מאזינות ומאזינים, תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, תודה למשפחה שלי, המדהימה שלי, יום המשפחה שתומכת, שנמצאת שם תמיד בשבילי, לאימא שלי, לילדים שלי, לחתן, לכלה ולאחד שכאן, למשה. תודה לכם.
זה הכי חשוב, המשפחה.
המשפחה. תודה לכם. להתראות בשבוע הבא. תודה, שרי.
תודה רבה.
והשיר, השיר, אני כבר שמה את השיר. את כל